איזה כיף שהגעתם לבין לבין. אלה פרקים שבהם אני משתפת מעולמי כמדריכת הורים וכגרושה. אז כרגיל, פתיח ומתחילים. הרבה מהסיפורים שאני שומעת לאחרונה מאוד דומים. הם מדברים על זוג שהתחתן מאהבה גדולה, התאהבות של פעם בחיים. זוג שמתחיל את חייו יחד כשווים, מתחילים מאפס ובונים את עצמם. את הזוגיות, את המצב הכלכלי שלהם, את הילדים, את הקריירה. לרוב שניהם מתחילים לעבוד, לפתח קריירה ואז מרחיבים את המשפחה. הגעת הילדים למשפחה מצריכה שני דברים. אחד, יותר כסף. לגדל ילדים בישראל זה יקר. והשני, ויתורים. אנחנו מוותרים על חלק מהחיים שהיו לנו עבור הילדים. ילדים מצריך זמן ומשאבים, נפשיים וכלכליים, וזו התמודדות לא פשוטה. אנחנו צריכים לדאוג למצבו הבריאותי של הילד, למצבו הנפשי, לתזונה שלו, לבגדים, לבטיחות, לחינוך, לחוגי ההשערה, לעזור לו למצוא את מה שהוא טוב בו ומה שהוא אוהב, לפתח את הביטחון העצמי שלו, להנחיל את הערכים שאנחנו מאמינים בהם, ובגדול, ללמד אותו להתנהל בעולם. ילדים זה המון עבודה. הראשון זה עוד מילא, אפשר לשלב אותו בתוך החיים שלנו, אבל שנוסף עוד ילד, זה לא לשכפל את מה שהיה. ילד נוסף זה משהו אחר לגמרי, עם צרכים אחרים, ועכשיו גם יש אינטראקציה אחרת, ביניהם שצריך לטפל בה. גידול ילדים היא עבודה במשרה מלאה. אנחנו מתחילים בלדאוג לכל מחסורם כשהם תינוקות, ולאט לאט משחררים להם מטלות לעשות לבד, בתיאוריה לפחות. זה אומר שאחד מבני הזוג צריך לוותר, לוותר על הקריירה שלו, על החלום, על המשמעות שלו כרגע, ולקבל משמעות חדשה, הורה. לרוב, האדם הזה הוא האישה, וזה בא מכמה סיבות. אחד, השיקול הכלכלי, היא מרוויחה פחות. 24 נשים עדיין מרוויחות 30% פחות מהגברים. אחת צריכה ביטחון כלכלי כדי לאכול, כדי לשכור דירה או לקנות בית, עדיף שבעל המשרה הקבועה יותר והרווחית יותר יפרנס את המשפחה. הסיבה השנייה היא מסורתית יותר, תפיסה שאומרת שאמא היא זו שתפקידה להיות בבית ולגדל את הילדים. אני מניחה שזה קצת קשור לזה שהאמא מגדלת את הילד ברחם שלה והאמא מניקה, ובשלב הראשוני בעצם רק היא, פיזית, יכולה לדאוג לו לאוכל, מה שהיה פעם לפחות. אז התפקיד שלה הוא להיות בבית, לגדל את הילדים. היא מכינה את האוכל, מסדרת, מנקה, היא דואגת לבית. אמנם אנחנו חיים בעידן שבו הכל הרבה יותר שוויוני, אבל האימהות שלנו למשל, עודדו אותנו תמיד לחפש מקצוע שבו נוכל לעבוד בחצי משרה ולגדל את הילדים. נגיד להיות מורה. כלומר, גם כשאנחנו יודעות שיש לנו זכות, אנחנו בכל זאת מעדיפות לוותר ולהישאר עם הילדים. כי יש לנו קול כזה בראש שאומר שרק אנחנו יכולות לעשות את זה, שזה התפקיד שלנו לגדל את הילדים. דוגמה מההורים שלנו. אמא שלנו באה הביתה מוקדם יותר כדי להאכיל אותנו, כדי לסדר את הבית ולהכין אותו לאבא שחזר בחמש. הסיבה השלישית היא הוליווד או דיסני או מעצבי דעת הקהל שלנו. הסרטים האמריקאים האלה, התרבות הפופולרית שעוזרת לקבע את ציפיות החברה. והיא גם מקבעת את הגבר כחזק ומושיע, ככזה שיציל את הנסיכה חסרת הישע. אנחנו רואים את זה ביפיפייה הנרדמת. כשרק הנשיקה של הנסיך הגיבור תאיר את הנסיכה חסרת הישע שלנו, ואפילו באישה יפה, ריצ'רד גיר לוקח אישה ממעמד נמוך שלא לומר זונה, ונותן לה את החיים הטובים שהיא יכולה לקבל, רק הוא מציל אותה מהשפטות, הוא מרים אותה. אלה דוגמאות שיש לי בראש כרגע, אבל זה מופיע בכל כך הרבה סרטים, אם לא בטקסט עצמו אז בסאבטקסט, זה נכנס לראש, לראש שלנו, לחלומות שלנו, לציפיות שלנו, מעצמנו ומהחיים. How life should be, ככה אנחנו רואים את החיים. הסיבה הרביעית היא אחוזי הזוגי. מה זה אחוזי הזוגי? אנחנו לא באמת יודעים את זה, אבל כשאנחנו פוגשים מישהו שעומד להיות בן הזוג שלנו, ממש ברגע הראשון, ההתרשמות הראשונית שלנו, יוצרת בינינו חוזה זוגי. חוזה לא כתוב. אנחנו מסיקים את המסקנות שלנו מתוך האינטראקציה הראשונית, מתוך מה שהוא עשה או מה שאני עשיתי. למשל, אם כשאני מכירה את בן זוגי, במפגש הראשון הוא לוקח אותי ומעביר אותי מעל שלולית כדי שאני לא ארטיב את הנעליים. אז זה החוזה שלנו. אני מצפה ממנו עכשיו, באופן לא מודע כמובן, לשמור עליי, להציל אותי. וגם הוא מבין שזה התפקיד שלו במערכת היחסים. הוא ישמור עליי, שאני אהיה יבשה ובטוחה. אם בדייט הראשון הוא מעביר עליי ביקורת, וביקורת זה משהו שהתרגלתי לקבל מההורים שלי, מהסביבה שלי, ולחשוב על זה כמשהו חיובי, משהו שהוא לטובתי, הרי מביקורת אנחנו כביכול לומדים ונהיים טובים יותר, אז זאת תהיה מערכת היחסים בינינו, ביקורתיות. אני אצפה ממנו לביקורתיות, והוא יצפה ממני. וכשאני מכירה מישהו מצליח, או עם פוטנציאל להצליח כלכלית, זה החוזה הזוגי שלנו. הוא ייתן לי את הביטחון הכלכלי, את השקט. ואז אני משחררת את זה ממני. הוא ידאג לפרנסתי. ואנחנו מתנהלים יחד כזוג בדיוק בצורה הזו, בלי שאף אחד מאיתנו לא יודע עליו. אבל נחזור שנייה אחורה. אם התחתנו מאהבה גדולה, והגיעו הילדים, וישבנו ודיברנו, והאישה מוותרת על הקריירה שלה, בהסכמה מלאה, ומסתפקת בעבודה קטנה יותר, מאתגרת פחות, כזו שתכניס עוד משכורת הביתה, אבל תיתן זמן לגידול הילדים. ושוב, אני חוזרת על זה. זה משהו מאוד מודע, וזה בהסכמה, וזה בהחלטה של שני הצדדים, זה לא נעשה בכפייה. והנה, בלי ששמנו לב, ומהטיעונים הכי ענייניים והכי נכונים, עולמה של האישה הזו מצטמצם. החלומות שלה, השאיפות שלה, מי שהיא, מצטמצם למען התמונה הגדולה, עבור המשפחה, עבור הילדים. המשפחה הופכת להיות הדבר החשוב ביותר, ולאט לאט נעשים עוד ועוד ויתורים, משני הצדדים. הבעל עובד יותר שעות כדי להביא יותר כסף, כדי להתקדם, והאישה כבר לא יוצאת לפגוש את החברות שלה כי היא עייפה, כי אין כסף לבייביסיטר, אז כבר נהיה נוח. בשלב הזה את כבר קובעת להיפגש עם חברה בידיעה גמורה שאחת מכן תבטל. גם לחדר הכושר או לחוג היצירה היא לא הולכת. אולי מדי פעם היא יוצאת להליכות, בשלב הזה העומס כל כך גדול שכל המשאבים שיש מוקדשים לעבודה אחת, הילדים והבית. ולמי יש כוח לעוד דברים? ואז את אומרת לעצמך, כשהילדים יגדלו, אני אלך ללמוד את כל מה שרציתי, אני אחזור לעבוד יותר שעות, אני אתפתח, אני אפתח עסק משלי, אני אגשים את החלומות שלי, אלה שהיו לי כשרק הכרנו והתחתנו. אבל המציאות היא כזו, שכרגע אין לך זמן ואין לך כוחות. ולאט לאט, בלי ששמת לב, הצרכים שלך או את בכלל עוברים למקום האחרון בסדר העדיפויות. קודם הילדים, אחר כך הבעל, המשפחה, וזהו, למי זמן או כוח לעוד דברים. בזמן הזה, הזוגיות היא בדרך כלל תפעולית. העברת הודעות, את כל כך עסוקה בגידול הילדים, שאין לך בכלל זמן לחשוב על הזוגיות או על בעלך. הוא מרגיש נטוש, נבגד, כל תשומת הלב שהייתה שלו נעלמה. היום היא כולה מוקדשת לילדים. ואת מגיעה בערב למיטה גמורה, אחרי שעבדת כל כך קשה כל היום. את רק רוצה לישון, או שאת מחשבת בראש כבר את המטלות שיש לך למחר. והסקס? סקס נראה כמו עוד מטלה, כמו עוד משהו שמישהו צריך ממך או שואב ממך, ואת כבר מרוקנת. אין לך בכלל מה לתת. לך מתרכז בעבודה. הוא נמצא בחוץ, הוא מתפתח. הוא לומד דברים חדשים, הוא עובר תחומים, הוא נפגש עם חברים לעבודה, הוא נפגש לפגישות עסקיות. הוא מתקדם. הוא מתפתח, הוא לומד דברים חדשים, הוא צומח. הפעילויות שאתם עושים כזוג או עם הילדים, קשורות אליו, מה שהוא רוצה. אם זה לארח את החברים שלו או לצאת לקמפינג כמו שהוא אוהב, לרכב על אופנוע ברחבי הארץ, כי המשפחה בראש, והוא בראש. ואת? את עדיין לא בסדר העדיפויות, גם יומך יגיע, אולי. ויום אחד הוא מסתכל עלייך, והוא רואה צל של האישה שהוא התאהב בה. איפה האישה הזאת שנסעה איתו לקמפינג במדבר, סתם בהחלטה של רגע, שהייתה כוכבת בכל מקום, שכולם אהבו אותה? האישה העצמאית הזאת, מלאת החיים, הבולדוזר שיכולה להזיז הרים, הוא רואה אישה מותשת, כבויה. ולאט לאט, הילדים גדלים, הזמן מתפנה יותר ויותר, ואולי אפילו מצאת זמן כדי להצטרף לקבוצת ריצה או לחזור לצייר, והנה, את רואה, מגיע הזמן שלך, להתחיל ללמוד. אולי אפילו לעשות איזה שינוי בקריירה, אולי לפתוח עסק. זה הזמן לחזור לעצמך. חלק מאיתנו באמת עושות את זה, מתחילות להתפתח לכיוונים שרצינו, וחלק אחר כל כך שוקע בשגרה, בנוחות, במוכר, שפשוט נשאר ככה. והילדים עדיין בראש סדר העדיפויות, עכשיו הבעיות הן אחרות, ואחר כך הוא, אבל היי, לפחות נכנס לרשימה, והשגרה, השגרה מושכת. לפעמים את מעדיפה להישאר במקום הבטוח. ודווקא אז, דווקא הוא, קם ומחליט שהסידור הזה כבר לא מתאים לו יותר. הוא צריך משהו אחר, מרגש יותר. הוא מרגיש שהוא מפספס את החיים, שהוא רוצה אחרת, מרגש יותר. דווקא עכשיו, כשהמצב הכלכלי יציב, כשאתם משלמים משכנתה על בית החלומות שלכם, כשאתם יכולים להרשות לעצמכם טיולים לחול והנאות ולהיות יחד, דווקא עכשיו אתם מתגרשים והכל נחתך בחצי. בום. את עוד אוהבת אותו. את מרגישה שסוף סוף הגעתם למקום השקט והבטוח. שזה בדיוק הזמן להתחיל להזדקן יחד, לקטוף את הפירות. בדיוק עכשיו זה לא מתאים לו. הוא רוצה משהו אחר. ואין כאן אשמה, אין כאן אשמה של אף אחד. אף אחד לא כפה על אף אחד את השינוי. החיים קרו. או שכל אחד יתפתח למקומות אחרים, או שאחד יתפתח ואחד לא. אין פה אשמה, אין פה, זה פשוט קרה. את כבר לא זוכרת מי את, כשאת לא אשתו של, אמא של. במקום לשבת יחד מול הים כמו שחלמת, עם בירה בשקיעה, את צריכה להתחיל הכל מההתחלה. פחד אלוהים. הייתי נתפס, האדמה נפארת לך מתחת לרגליים. שום דבר לא יציב. חורבן הבית. הילדים כבר גדולים, אז הם איתך רוב הזמן, אבל ברגע שהם הולכים, הלבד משתלט. מה עושים עכשיו, כשכל העולם שלך, כמו שהכרת אותו, התנפץ לך מול הפרצוף? כשכל מה שהאמנת בו, כבר לא רלוונטי. איזה מפחיד. ומה אם תישארי לבד, מעכשיו? אני זוכרת שכשהתגרשתי, הדבר שהכי כעסתי עליו, הוא אובדן התמימות. היה לי כל כך נוח לחיות בבועה שהייתי בה, לא לדעת שיש עוד דברים בעולם, לא לדעת שיש גירושים ודייטים, שיש אנשים רעים ושקרנים, יש דעות שונות וצורות חיים שונות. הבועה שבה חייתי הייתה כל כך טובה לי, הנאיביות, המחסום הזה לעיניים. לדעת רק מה שאני יודעת וזהו, אני חיה לי בתוך זה וטוב לי, לא להסתכל מסביב. אבל בסוף, כל מה שגיליתי, גם הטוב וגם הרע, התמימות שעבדה לי, פתחה לי עולם אחר, חדש, שבו הכרתי דברים שלא ידעתי שקיימים. חלקם לא התאימו לי, אבל חלקם, כמו נגיד, טיולים בטבע, כמו למידה שלי על עצמי, יותר לעומק, לחיות את החיים בעומקים אחרים. אלה היו מתנות ענקיות. את יודעת שבסוף תגלי שזאת הייתה מתנה, את יודעת את זה, אבל את לא יכולה לראות את זה או להרגיש. מתי הייתה לך הזדמנות להתחיל הכל מחדש? לבנות את החיים שלך, אבל הפעם כמו שאת רוצה, כשאת במקום הראשון, כשהרצונות שלך והחלומות שלך, הם הדברים החשובים, הם הדברים שמובילים אותך. אין לך כבר כל כך במי להתחשב. הילדים כבר גדולים, הבעל כבר חי את החיים שלו. אז זו את. זה הזמן שלך לחלום ולהגשים, לחוות שוב פרפרים בבטן, התרגשות כמו פעם. נכון שזה לא נראה הגיוני, אבל אני מבטיחה. זה כמו פעם, זה כמו בגיל 16. לקום בבוקר עם חיוך, רק בגלל שזה בוקר, וזה יום חדש, ויהיה לך כיף. זה תהליך קשה, ממש, אבל מהקושי הזה יוצאים דברים נפלאים. אחת המילים שאימצתי לי אחרי הגירושים הייתה, עכשיו, או כעת. אני מרגישה ככה? עכשיו. אני בדיכאון עולמי? עכשיו. אז מה נושא את שלו? הדברים משתנים מול העיניים. אנחנו לומדים ואנחנו צומחים. ובסוף? בסוף יהיה טוב. עד כאן הפרק שלנו להיום. תודה שהאזנתם. אם אהבתם את הפרק, או שאתם חושבים שיש מישהו שחייב לשמוע אותו, אשמח שתעבירו או תשתפו אותו, ותעזרו לנו להגיע ליותר מאזינים. אם אתם מרגישים שאתם צריכים עזרה עם הילדים והמשפחה החדשה שבניתם, אם אתם צריכים הכוונה או מרגישים שאתם מאבדים את הילדים, אתם מוזמנים לפנות אליי בוואטסאפ או דרך האתר
www.maya-horim.com. באתר גם תמצאו מידע נוסף בכל מיני נושאים. אתם מוזמנים לחפש אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם. תוכלו לעקוב אחרינו שם.